בחוכמת הקודש, פרק קוף למד זין כבר? הגענו לקוף למד זין. קוף למד זין, אנחנו קרובים לפסגה, חבר'ה. כן? כלומר, יש קוף למד חד פרקים בחוכמת הקודש, ואנחנו בקוף למד זין. אנחנו במדור העליון של חוכמת הקודש, שמדבר על התחדשות רוח הנבואה, והתחדשות הנבואה כציפייה. כן, כלומר, יש תרבות נבואית שהלכה ודעכה מאז שפסקה הנבואה מן העולם, וגם התופעות הנלוות אל הנבואה הלכו ודעכו, והעולם הלך ותפס רוח מגושם. בין היתר, הרוח הפילוסופית. תודה רבה. יעבדוך עמים. והתחדשותה של הנבואה, לפי הרב, זה המשימה של התחייה הלאומית. התחייה הלאומית זה הביטוי המקצועי אצל הרב קוק לציונות. הציונות המדינית היא התחייה הלאומית, ובתוך התחייה, באופן סמוי, הולכים ונבנים היסודות של התחדשות הנבואה. זה מביא חלק מסוים של הפאזל, זה מביא חלק אחר של הפאזל, ביחד נבנית האנטנה. ומתי זה יתחדש? הרב צופה את זה. עת תחיית הקודש. תחייה, סימן שהוא מת. הקודש מת. צריך להחיות אותו. מה? מה זה תחייה? נו, זה בדיוק מה שאמרנו. זה נקרא מת. מה זה מת? לרדת מדרגה. וימות ליבו בקרבו. נכון? זה נאמר על נבל הקרמלי. מה זה ויימות ליבו בקרבו? הוא חי אחר כך עוד 10 ימים. כן? וזה היה בראש השנה, והוא מת ביום הכיפורים. ומתו כל האנשים המבקשים את נפשך. אומרים חז"ל, ירדו מנכסיהם. וימות מלך מצרים שנצטרע. נהיה מצורע. כלומר, המוות זה לא היעדר, היעלם, אלא זה ירידה במדרגה. אז גם הקודש נכנס לתרדמת. יש בליקוטי הגרא לספרה דצניעותא. אחד מחלקי הזוהר. הגרא אומר, יש לו תיאור מזעזע, ציורי מאוד, של מה זה הגלות. מאחר והציור הוא קצת מקברי, אני מאסס אם להביא אותו, בגלל הנפשות הרגישות שעשויות להזדעזע. נראה לך, אתה לוקח אחריות על זה. אתה לוקח אחריות על כל האנשים שהזדעזעו מפני הדברים האלה. ואני נקי. שם הוא מביא את הנביא יחזקאל, שרואה את הבקעה מלאה עצמות. והוא רואה בסוף שהעצמות קמות, תחייה, נהיות גוף. גוף, ואחר כך חיל גדול מאוד, והם קמים על רגליהם. השאלה מה הוא ראה? ברור שמה שהוא ראה, לפחות לפי ההבנה של רוב המפרשים, הוא לא ראה את תחיית המתים. אלא הוא ראה חזון של האומה שחוזרת לתחייה. כלומר שהגלות משולה לבית קברות, שבתוכו הגוף הלאומי מתפורר. ואז הוא מסביר כך, שבראשית הגלות יש, אנחנו כמו גוף בקבר, ורימה אוכלת אותנו. מה זה הרימה? הגויים והצרות שהם עושים לנו. בסוף הגוף הלאומי הולך ונאכל. מה נאכל תחילה? אומר הבשר. מה זה הבשר? אלו עמי ארצות. הם החלק הרך, הקשה, שלא מסתדר כל כך, החלש במציאות, ולכן בקלות הגלות גומרת אותם. עובדה מעניינת היא באמת, שכשקוראים את מלחמת היהודים ברומאים של יוספוס פלביוס, רואים דבר מאוד מעניין. איזה סוגי יהודים היו אז בחברה היהודית? תשובה, כולם. היו שם אנשי ש"ס, והיו שם אנשי מרץ, והיו סופרים, והיו עשירים, והיו עניים, והיו גנבים, והיו פוליטיקאים, היו בוגדים, כל הסוג, היו קנאים, היה שם נוער גבעות, יש הכל. חרב המקדש, בימיו של יוספוס, מה נשאר מהיהודים? תלמידי חכמים. זה מה שנשאר, הרבנים ומה שמסביב להם. זה מה שאומר הגר"א. כן? הגלות אכלה קודם כל את הבשר. נשארו העצמות. הוא אומר, הגר"א, מה זה העצמות? זה תלמידי חכמים. שהם מחזיקים את הגוף, הם מחזיקים את האומה, כן? תלמידי חכמים, הם המעמידים את האומה על רגליה. ולמה הם דומים? הם דומים לעצמות. לעצמות יבשות. כי התורה נהיית יבשה. זו תורה ללא לחלוכית. אבל אומר הגר"א, בשלב הראשון, העצמות כולם באותו מקום. שזה דבר טוב. אתה מחפש איפה המת, הנה הוא פה. כולם היו בבבל. גלות בבל, תלמוד בבלי, כל הרבנים, כולם נמצאים שם. מקסימום קצת ארץ ישראל, קצת בבל, אבל זה מרוכז. אחר כך הוא אומר, באיזשהו שלב העצמות מתחילות להיפרד. זו הולכת לכאן, לשם. ואז היהדות התפרדה בעולם כולו. וגם מרכזי הרוח הלכו והתפרדו, ישיבות פה, ישיבות שם. אומר הרב, הגאון מבינה, אבל עדיין כל עצם הוא שלם. כלומר, אתה מגיע אל ראש הישיבה, אתה אומר לו, שלום אדוני, עצם יבש. למה אתה קורא לי ככה? לא, לא, זה יחזקאל הנביא. הוא אומר שאתה עצם יבש, אתה דווקא עצם שלמה, יפה. כן? אבל אומר הרב, באיזשהו שלב, אומר הגר"א, סליחה, עד שבסוף נרכבו העצמות. כלומר, גם הרבנים, גם העולם התורני, נרכב. ולא נותר, אלא תרווד רקב מאיתנו. תרווד, הכוונה מצקת. מצקת, שאתה יכול למלא אותה ברקב. זה מה שנשאר מעם ישראל. הוא אומר, והוא אומר שזה קורה בימיו. עכשיו, הוא מסביר למה זה ככה. הוא אומר, כלומר, מה הגילוי של הדבר הזה? הוא אומר שאנחנו כבר לא מבינים שום דבר ממה שאנחנו לומדים. הוא אומר, יחזקאל, עוד איך שהוא ראה את המרכבה מאחורה. אחר כך, במשך הדורות, המקובלים, וזה פה ושם, מתחיל, תופסים, אבל אומר, היום אנחנו מדברים על עולמות וקבלה, וזה, ולא מבינים שום דבר. כי נסתלקה הרוח מאיתנו. עד שתהיה, ואיננו מצפים עתה, ככה הוא אומר, לתחיית המתים, שנאמר, התנערי מעפר, קומי, שבי ירושלים, עד אשר יערה רוח ממרום עלינו. שימו לב לפסוק שבו משתמש הגר"א. התנערי מעפר, אני מבין את הדימוי. אבל המשך הפסוק, קומי, שבי ירושלים. כלומר, התחייה הלאומית חייבת להתחיל. ולכן באמת הגאון מווילנה שלח את התלמידים שלו לארץ לבנות מחדש את היישוב האשכנזי עם החורבה וכו'. הגר"א אומר את זה בליקוטים שבסוף פירושו לספרא דצניעותא. כלומר, הגלות היא מכלה אותנו, היא גם מכלה את רוח הקודש. לפי הרב קוק זה לא כזה נורא, ממילא החיים היו קטנים, אז הרוח צריכה להיות קטנה. רוח גדולה וחיים קטנים זה שובר. אז גם מרחבי הרוח הם קטנים. ראיתי משל, יש שאלה בהלכה, האם, אתם בהתחלה לא תבינו למה אני אומר את זה, אבל יש שאלה לגבי שבעה נקיים של קלה לפני שהיא נכנסת לחופה. למה היא צריכה לספור שבעה נקיים? כי היא מתרגשת. כיוון שהיא מתרגשת, היא עלולה להתאמה, ולכן צריכה לספור שבעה נקיים. מה קורה אם ברגע האחרון מתבטלת החתונה, אבל מביאים חתן אחר לחופה? האם צריכה לספור עוד פעם או לא? אמרו הפוסקים, כן, היא צריכה. למה? כי יש התרגשות חדשה. אבל אם זה אותו חתן שחוזר אחר כך, היא לא צריכה. למה? אומרים הפוסקים, ככה מובא, גם בשח, גם בתס, גם בבנימין זאב, בהרבה פוסקים מובא, שהרי מעשים בכל יום, זה קורה כל יום, שהחתן נשבע תחת החופה שלא יישאנה, והיא יודעת שהוא עושה את זה רק בשביל הכסף. ולכן, ליבה סמוך ובטוח שהוא יחזור, ולכן היא לא צריכה לספור מחדש. כי הוא בהסכם נישואין עם המשפחות וזה, הוא לא קיבל כל מה שהוא רצה. אז הוא עושה סקנדל תחת החופה. הולך הביתה, לא יודע, זה, תחזור וזה, זה נסתדר. כן, עכשיו, מה שמדהים זה שהפוסקים אומרים שזאת הייתה המציאות היומיומית. כלומר, תראו לאן עם ישראל נפל. נפל לקטנות, כן. זה, כותבים את זה פוסקים במאה ה-17. כן. אבל כנראה שזה היה מנהג כבר עתיק. כן. 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 זה זאת. מה, מנהג ישראל תורה? ודאי. אז גם התורה נראית ככה. בסדר. בסדר. מה אתה אומר? זה לא הנורמן, אני אגיד ככה. ידברו על זה בעיתון אם זה יקרה. כן. כתבים לענייני דתות, ידברו על זה. עכשיו, אז עכשיו, כן, יש, אפשר להבין, כן, שבתנועה הציונית, אלה שעלו לארץ, רצו להשתחרר מזה. כן, אנו בנו ארצה לבנות ולהיבנות. כן, יש איזה יהודי אחד, איתמר בן אבי, בנו של אליעזר בן יהודה. הוא הטיפוס הקלאסי של הצבר. הוא כותב, הרואה העם בגולה הדבויה את קומתי התמירה. כן, כלומר, משוויץ כזה. כן, זאת אומרת, הוא חש שבאמת צריך איזשהו שינוי. לפי הרב, השינוי הזה שגרם כל מיני תופעות שליליות, גם ביחס ליהדות, ביחס לתורה, זה חלק מהמהלך של תחיית הקודש. התחייה של הרוח הנבואית. כן, אני קורא עכשיו בפנים. לעת כזאת, שתחיית האומה מתעוררת. זה הציונות. והיא בכל יום יוצאת מן הכוח אל הפועל בגוונים שונים. כן, כל אחד מביא, זה עמוד קופנונה, כן? כל אחד מביא את הלבנה שלו. אלה מייבשים ביצות. אלה עושים בית ספר לאומנות. אלה מקימים ישיבות. אלה עושים שכונות. אלה ארגון בינלאומי וכדומה. כל מיני, בנק, כוח צבאי, לשון, כל אחד עם ה... זה מה שכה, התחייה יוצאת אל מן הכוח אל הפועל בגוונים שונים. וכל העולם כולו הולך ורועש ברעש מלחמה. על מה הוא מדבר? מלחמת העולם הראשונה. כן, שהייתה באותם הימים. שמגמתה הנסתרת, אשר רק לאלוהים פתרונים, היא בוודאי העמדת תיקון עולם במלכות שדי. לא סתם העולם מתמוטט במלחמות נוראות. חייב להיות שיש איזושהי כוונה נסתרת, במיוחד שאנחנו רואים שבאותו זמן יש גם תחייה לאומית, שמתחילים יישובים חדשים, ראשון לציון, זיכרון יעקב, ראש פינה, פתח תקווה, מקווה ישראל, משכנות שעננים, ימין משה, מחנה ישראל, ונחלת שבעה, קורה משהו, חבר'ה, קורה. ובאותו זמן יש גם מלחמת עולם. אומר הרב, ברור שקורה משהו. המטרה היא בוודאי עמדת תיקון עולם מלכות שדי, על ידי שיבתם של ישראל לביצרון, להיות עם נכון ונישא. זאת אומרת, עם שיש לו מה לומר בתיקון העולם. מעניין מאוד התפיסה הזאת, כי הרבה פעמים אפשר להגיד, למה היהודים צריכים מדינה? כדי שלא יהרגו אותם. כן? זה הציפייה ההרצליאנית. למה הרצל רצה מדינה? בגלל האנטישמיות. בואו נפתור את בעיית האנטישמיות. הפתרון, הקמת מדינה ליהודים. כן? שישאיר אותנו בשקט. אצל בן גוריון יש כבר תפיסה יותר רחבה. הוא כתב על תפקיד אוניברסלי של מדינת ישראל, והרב קוק מדבר עוד יותר מזה. כן? שיש לנו מה ללמד בתחום הערכים היסודיים, וזה מה שאומר כאן, על ידי שיבתם של ישראל לביצרון, להיות עם נכון ונישא, מאותר בכל כוחותיו וסגולותיו, שעל ידה יאיר האור המבהיק, האור האלוהי שיתגלה בכל אורחות החיים, בכל חיי כל חי, ובכל סדרי הטבל במשטרי העמים, ובמהלכי הרוח אשר לאדם בכלל. גם צבאות מרומים הולכים הם ומתקנים. מי זה צבאות מרומים? שרי האומות. כלומר, העולם האידאי שניסה דרך הפוליטיקה העולמית, גם העולם האידאי הזה עובר שינויים. מחשכי החורבן ומעשרי השכינה במעמקי גלותה הולכים ומתפתחים, הכוונה נפתחים, כלומר משתחררים. השלשלאות אשר רגליו של משיח אסורות בהן הולכות ומשתברות. זה מוטיבים שמופיעים במדרשים, שהמשיח אסור באזיקים. מתפרקות ונעשות כנעורת לפני אש כחוטי פשטן דקים שעוברים בין להבות בוערות. אף על פי, טוב, זה דברים ברורים, כן? זה גם יש, הרב כתב את זה גם במלחמה, באורות, בשינוי סגנון ושינוי מינוחים, אבל זה אותו הדבר. אף על פי שהתחייה הלאומית בישראל וסימני תחיית הרוח של האדם הכללי, הם נראים רק על פי צדדים חיצוניים וגופניים, הם המבשרים שהבניין הרוחני ואור הנשמה העליונה בכל סדריה הולך ונבנה. ואור ישועה השמימית הולך ומתחשף בהמון גלי זהבי פזיז. זאת אומרת, אתה רואה תופעות לכאורה חיצוניות, לפעמים גם השינויים הם רק בצורה חיצונית או בתפיסות עולם מגושמות, כגון הסוציאליזם שהיה אז מאוד חזק וכדומה, אבל אומר הרב, מי שמסתכל מבפנים רואה את אור הישועה הולך ועולה, הוא מתחשף בהמון גלי זהב ופזיז. מה? רק שנייה, הוא שאל מה זה פזיז. פזיז זה פז, פז זה זהב. פזיז זה זהב. כן.
בקשר לצבאות מרומים, שאמרת על שרי האומות שתקנים, מה המשמעות בעצם שאותם אידאות נעשות מתוקנות יותר?
כן, כלומר, זו תפיסה הגליאנית פה, מה שיש פה ברק. שההיסטוריה היא זירה של הופעת האידאות העליונות, ושיש איזו דיאלקטיקה שנעשית במשך ההיסטוריה, על ידי הופעתה של אומה מסוימת, ירידתה של אומה אחרת, רעיונות עוברים מפה לשם, ואז יש גם אפקט חוזר על העולם הרוחני.
גם שרי האומות?
כן, שרי האומות. כתוב, יפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. ולכן אמרו חז"ל, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מאומה, עד שנפרע מאלוהיה תחילה. הגיע הזמן להתקרב כל חושב מחשבות, כל הוגה, כל מילים, וכל אשר רוח השם נוסע בו, לתשוקת הופעת רוח הקודש. זה מהשאיפות שצריכות להיות. הבא ושוטף, על ידי מעמק היגיון ברזי תורה, כלומר צריך שהראויים לזה יעסקו בסתרי תורה, בקבלה, בחופש רוח, בבינה ובברכה, בהגיון גדולה, ובעבודה מתוהרה נשגבה וניסה. תמיד צעקו גדולי הרוח שצריך שהראויים לסתרי תורה יעסקו בזה. אבל הרב אומר, עכשיו זה הפך להיות חיוני. אם גדולי הרוח לא יעסקו בתחומים האלה, הם מעכבים את הטובה מלבוא לעולם. כן. גדולי רוח הם אנשים אידיאליסטים, בעלי חוכמה ומידות, וחשק של פעולה לשם תיקון העולם. זה גדולי הרוח. זה פרמטרים מצוינים, מה שאני אמרתי, מה לא טוב? נקח דוגמה, למשל, גדולי הרוח, למשל, הרב קוק כבר אמרתי? כן. ורוממות קודש זאת, היא מתגלה על ידי יחידי הסגולות. כן, ברור, יש אנשים שהם יחידי סגולה ודאי שייכים לעומקים האלה, וכל אשר יחזה מרוחו איזה סימן אפילו כהם מבשורת קודש זאת, כן, יש אנשים שהם לא יחידי סגולה, אבל הם מרגישים קצת שייכות לדברים האלה, יוסיף אומץ להטות אוזן לסוד שיח עליון. כלומר, גם מי שלא יכול לעסוק בסתרי תורה, זה חשוב לפתח סימפתיה לסתרי תורה. כן, זה גם לפעמים מקבל צורות עממיות מגוחכות, אבל זה גם זה, חלק מהתהליך. כולם מדברים על זה. כן, למשל, המחלקה לתלמוד באוניברסיטה לא כל כך מלאה. אבל לימודי קבלה, וואו, זה מלא. כן? עכשיו, זה, האם זה נעשה שם בצורה נכונה? ברוך שלא. אבל עצם זה שאנשים מחפשים את זה, זה כבר אומר שיש התחלה של ההשתוקקות. אל מה שגנוז שם. ודאי שזה עושה נזק, לא רק עלול, זה בטוח עושה נזק. אנחנו עכשיו לא אומרים, הדיון שלנו זה לא אם זה עושה נזק או לא עושה נזק, אלא אנחנו מתוודעים לתופעה, למה שהיא אומרת. ברור? אם כן, זה מה שאומר כאן, ורוממות, אני שוב חוזר מתחילת הפסקה, ורוממות קודש זאת, היא מתגלה על ידי יחידי הסגולות, וכל אשר יחזה מרוחו איזה סימן, אפילו כממסורת קודש זאת, יוסיף אומץ להטות אוזן לסוד שיח עליון, להתנסה ממעל להגות רוח השכל האנושי המוגבל ולהתהלך ברחבה, בערוגות מטעי בסמי קודש עליון, שאור רוח גניזת קודשים וריח הטוב של משיח אלוהי יעקב הולך ומזדלף בהם. כן, למה הוא צריך להזכיר משיח אלוהי יעקב? להסביר שהנטיות הרוחניות העליונות האלה הן חלות דווקא דרך הלאומיות. הנקראת פה יעקב, כשהיא לאומיות ללא קודש. אז היא נמצא שם בכל זאת. הטו אוזניכם ולכו אליי. שמעו ותחי נפשכם והחרטה לכם ברית עולם. חסדי דוד הנאמני. פסוק בישעיהו. קוף למד ח'. קוף למד ח' אין לו כותרת. לא פייר. היינו רוצים לדעת מה הכותרת. מה זה? אנחנו ניתן לו כותרת. הוא לא שם לו כותרת, הרב הנזיר. אתה תשים לו כותרת. נא להסתכל לרגע אחד ב... עמוד 22 במבוא. שם יש סיכום של הספר. שורה 5. עמוד 22. שורה 5. זה יחסית קל למצוא. האינדיקציה היא ממש טובה. ולסוף עת תחיית הקודש, זה פרק קוף למד זין שקראנו, וקוף למד חטא. מה זה? ספיחי נבואות הנה צומחות ובראשו נקודות. שמתם לב שיש פה נקודות? 8 נקודות, נכון? רמז לנסתרות שנידונו לגניזה משום סיגובם. כלומר, יש דברים שהרב כתב שם, שנשארו בכתב יד, ושפחדו להדפיס אותם, ולכן הם לא הודפסו כאן. אבל הם הודפסו בכל זאת. בקובץ ד' פסקה י' ז', זה הפסקה המקורית. יש פה שמונה קבצים? אין פה? לא יכול להיות שם. לא, לא, חייב להיות פה. כן? הנה, שם יש. כן, רואה הכרך הזה. לא, 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 לא. תסתכל על האצבע שלי, יפה. שם, עוד, ימינה, נה, 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 יפה, מצוין. תודה. מה? בקובץ ד' פסקה י' ז'. אז זה הדברים שגנזו אותם כי זה מסוכן. זה גם לא אני אומר שמסוכן. ואקשיב ואשמע. מתוך מעמקי נשמתי. מתוך רגשי לבבי. כל אדוני קורא. כותב, א' ד' נ' י'. ויחרד, חרדה גדולה. הככה ירדתי, כי לנביא השקר אהיה, לימור השם שלחני ולא נגלה אליי דבר אדוני. ואשמע כל נשמתי הומה, ספיחי נבואות הנה צומחות, ובני נביאים מתעוררים. מה הוא כותב כאן הרב? הוא אומר, יש לי התלבטות, לא יודע מה קורה, זה נבואה, לא נבואה, זה נבואת שקר, נבואת אמת. אני מבין, זה ספיחי נבואות. מה זה ספיח? דבר שגדל לבד. זאת אומרת, זה התחלה, זה עוד לא מגודל, אבל זה התחלה. הרב חש את זה, חווה את זה בקרבו. הנה, עכשיו, מובן מה? שגנזו, לא רצו לכתוב את זה. שלא יעשו מזה סקנדל. טוב, בואו נקרא עכשיו בפנים. ספיחי נבואות הנה צומחות. אגב, המספר קלמ"ח הוא לא במקרה, כן? בקבלה יש משמעות למספר קלח. ספיחי נבואות הנה צומחות. הרב אומר, עכשיו מתאר את העובדה. אז זה על רקע מה שהתרחש אצלו, שנכתבו הדברים האלה. ובני נביאים מתעוררים. מה זה בני נביאים? בספר התנ״ך מסופר שהיו לנביאים תלמידים שהתלמדו אצלם ולמדו אצלם את הנבואה. היו מכנים אותם בשם בני הנביאים. לא שהיו הבנים הביולוגיים, הם היו מסביבתם. רוח הנבואה הולך ושט בארץ. מבקש לו מפלט. רוצה לחול על מישהו. דורש לו גיבורים מלאי עיזוז וקודש. הם ידעו לחלקל דבר. האמת לאמיתה יגידו. יספרו איך נגלה להם דבר השם. גם רמח"ל עשה את זה. היה מספר כיצד הוא היה מקבל את רוח הקודש באיזה תנאים וכו'. לא ישקרו ולא יחניפו. את רוחם באמונה יוציאו. ורוח אמונים יקר מחרוץ, ירומם עם, וישראל יעמוד על רגליו. יחל לחוש את סגולתו ממקדם. מה זה סגולתו של עם ישראל? הנבואה. ידע כי לא שקר עשה עת, לא שקר לבש גאות. כן, כי תבין, אמרנו, כתבנו שהיו לנו נביאים. אתם כותבים, 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 אין לכם נביא אחד אפילו. כן, אז זה מביך, כן, משך למעלה מ-2000 שנה, אתה מדבר על נבואה, ואין לך אפילו רבע נביא להציג. כן, אז אומר, יתברר, לא שקר עשה. היה גוי אחד בשם בלז פסקל. היה פילוסוף, מתמטיקאי, איש מדע, משורר. והוא כתב בין היתר שהיהודים, הוא היה נוצרי אדוק, הוא אומר שהיהודים מטמיעים אותו. משום שיש בפינה אחת של העולם קבוצת אנשים שאומרים שכל העולם בטעות והאמת היא רק אצלם. ואני מתבונן בתורה שהם אומרים שבאה להם מאלוהים, ואני רואה שהיא שלמה בכל. כך שהקדומה בתורות היא גם השלמה שבהן. מוסיף, ומציאותם של אנשים אלה מטמיע אותי בעוד דבר, כי אם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, עליהם יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. מעניין, לא? את הסוף או את ההתחלה? הוא אומר, אם אי פעם, זה מה זה אי פעם? נגלה האלוה אל בני האדם. ראיתי? הבנת? אם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, עליהם יש לפנות, כלומר לפנות אל היהודים, כדי לקבל את המסורת על כך. הבנת עכשיו? יפה. רק חזרנו על אותם. יפה. עכשיו, אם כך, זה חשוב שיבוא זמן שאנחנו נגיד, זה לא בלוף, אנחנו מדברים ברצינות. כן? שאל אותי גוי אחד, מה אתם היהודים מוסיפים לעולם? אמרתי לו, זה במייל. אנחנו מוסיפים לעולם ערובה. הבית דומה העולם דומה לבית, דברים מעניינים מתרחשים בבית, אבל לא רואים את הרקיע. אז צריך לעשות ארובה בתוך הקיר ובתוך הגג. מי מנקה את הארובות? היהודים. אנחנו מנקה הארובות של ריבונו של עולם. מה הבעיה? למה אתה לא שואל אותי מה זה ארובה? זה מה זה ארובה? מה? הוא הסביר לך, יפה. טוב. וארובות השמיים נפתחו, פסוק בפרשת נוח. אז זה משהו מכן הרב. התברר, ידע כי לא שקר עשה עת, לא שקר לבש גאות, גם בעת אשר המון לאומים, לבזון נפש למתעב גוי סמוהו, סגולות עולמים לא. זה פסוק, זה על פי פסוק בישעיהו. כן? לבזון נפש למתעב גוי, מלאכים יראו וקמו, שרים וישתחוו. כלומר שבזון נפש, מי שבזים לנפשו, או הגוי שמתעבים אותו. כן? זה דבר קלאסי. היהודים זה הזבל האנושי. היה דיון בזמן המהפכה הצרפתית, כשהיה דיון באספה הלאומית האם לתת שוויון זכויות ליהודים. היו אנשים ליברליים, רצו לתת שוויון זכויות לכולם, והם היו יהודים, זה בעיה. הם לא מתרחצים. זה כתוב. בדיונים הרשמיים שם. טוב, אז זה היה המצב של היהודים, היה גרוע. שואף הוא אל חוסן, אבל מה, אז עשו חילוק שם. הגיע איזה משלחת של יהודים ספרדים מדרום צרפת, אמרו, אנחנו דווקא בסדר. האשכנזים הם לא בסדר, אז תנו לנו שוויון זכויות ולא להם. וכך היה, בהתחלה. הם עשו את זה מסיבות כלכליות. הם היו בתחרות עסקית בין הקהילות האשכנזיות לספרדיות, ולכן היה צריך לקבל שוויון זכויות, זה ניתן יתרון כלכלי. כן. מה?
הצרפתים גם היה, לואי מלך צרפת, שלוש פעמים בו התחלח, כאילו...
לואי 14. טוב, בסדר, זה היה 200 שנה לפני כן, מה אתה? טוב, ואם... שואף הוא, עם ישראל הכוונה, אל חוסנו מעולם, כמובן החוסן הקדמון שלו, וחוסנו, חוסן אל הוא, חוסן כל חוכמה, כל תום ויושר. עכשיו, כל הדברים האלה נראים ענקיים, אבל אינם תואמים את המציאות של היהדות לדורותיה. על זה אומר הרב. ואם המורשה, מה זה המורשה? המסורת היהודית לדורותיה. בלבושיה הרבים לא גילתה הוד יופיה. כלומר, היהדות מופיעה בצורה מכוערת. אומר אגב, הגאון מווילנה בליקוטי הגר"א, ספר אחר, לא ליקוטי הגר"א שבסוף ספר הדברים, הוא אומר שזה שמשה, יש איזו שאלה מדוע משה נקבר במקום לא מתאים לגדולתו, בנקיק סלע. עם כל זה שלא ידע איש את קבורתו וזה, אבל בכל זאת להיקבר בתוך ההר, בתוך הכלום, איזה מצבה יפה, משהו, שיש, כן? אולי קצת איזה פירמידה, משהו. אומר הגר"א, זה בגלל שרצו להשאיר את התורה בלבוש קודר. ומדוע רצו להלביש את התורה בלבוש קודר? כדי שלא ינקו אומות העולם מסודותיה. אומר הגר"א, וזאת הסיבה ש... הסודות הגדולים של היהדות נמצאים באגדות מגוחכות, כגון רבה ברבר חנה וכדומה. כל הסיפורים המוזרים האלה, הוא אומר, זה כדי שלא ידעו. הוא אומר, זה העניין של, וכל זה מתחיל מקבורתו של משה. הוא אומר, אבל מאיפה זה התחיל? מתחיל מזה שמשה עיקה בסלע. הוא היה צריך להקות, הוא היה צריך לדבר, הוא עיקה, הוא כבר עשה איזה נפילה וכו'. מה? משה זה התורה, לא? אז זה התורה לדורות. אז והתורה לדורות היא קבורה, כלומר היא עטופה, במעטפת לא יפה. נכון? היהדות זה לא אסתטי. נכון? לא, אז העולם היה אחר. אם משה לא היה מכה בסלע, הוא מתקל את כל העולם, הוא היה משיח, הוא נכנס לארץ. הכל היה נראה אחרת. לא היית מכיר את ההיסטוריה כפי שהיא נהייתה. כן, אז זה מה שכתוב כאן. ואם המורשה בלבושי הרבים לא גילתה הוד יופיה, זה ביטוי גם כן לגבי ויגש כחזי להודפה. אז מה יקרה? תבוא רוח הנבואה. ובראשית דרכה תברר את אשר עם לבבה בשפה ברורה, וברור השפה יקגלים, עוז ייתן לנתקעים. כלומר, תתחדש השפה. וסגולת אל העליונה אשר לישראל, ידע ברוח אלוהים אשר עליו, אשר רק בארצו עליו תגלה, ומרחוק ייזכר את אשר שכח. יזכור כי לא ארץ רבת ערך. כן, כלומר, ארץ ישראל משהו. מי שמריח פה את הריח של הארץ, רואה ארץ אחרת. יש בכתב יד של הרב קוק הבדל גדול בין הכתב יד שלו בחוץ לארץ לבין אחרי שהוא עלה. פתאום השתנה הכתב. לפני כן הוא כותב כמו תלמיד מצטיין בכיתה. כתב יפה, מסודר, ישר וזה. מגיע ליפו, פתאום הכל שם מתבלגן, רואים שם שערת נפש אדירה. אפשר לראות את זה בכתב יד. אז אומר, הוא מרחוק, יש לו שיר, השמיים שמי ולי עין חומדת. כן? כלומר, הוא מתפעל מזה שבארץ ישראל זה השמיים שלו, לא של חוץ הארץ. יש בתלמידי רבי נחמן ברסלב, עלו לארץ, והם כתבו מכתב מבוהל אל רבם. אמרו, הגענו לארץ ישראל וראינו שזה אדמה. ואז הוא ענה להם, אל תדאגו, זה רק נראה ככה. אבל מצד האמת היא עליונה מכל הארצות, ואפילו השמיים שבארץ ישראל זה לא אותם שמיים. אז אומר, אשר רק בארצו עליו תגלה, ומרחוק יזכור את אשר שכח, יזכור כי לא ארץ רבת ערך. רחבת ידיים בעדו. ארץ ישראל היא רחבה, גדולה, מהנילוס עד הפרט. אבל ארץ ישראל לפעמים נראית קטנה. אומרת הגמרא, זה בזמן הגלות, היא מצטמקת. אבל כשישראל חוזרים, היא מתרחבת. לכן נקראת ארץ הצבי, משון, כמו אור הצבי, שהוא גמיש. וגאון עולם נגד כל העמים. עכשיו יש לנו תפקיד, יש לנו מה ללמד את אומות העולם. וישא רגליו יעקב. כן, יש פסוק, וישא יעקב רגליו. אבל כאן הרב מסביר משון עתיד, וישא רגליו יעקב. מה זה רגליו? מה זה הרגל בגוף? זה החלק הנמוך, יפה. יש צדדים נמוכים אצלנו, אבל על ידי התחדשות רוח הנבואה, פתאום הם התעלו. וישא יעקב רגליו. ומשפחות משפחות. אחד אל אחד יקובצו, וארץ שוממה תיבנה. ורוח השם אשר עליו תחל לפעם, אשר על יעקב הכוונה, תחל לפעם בצאצאיו אשר נזנחו, ומאופל ומחושך, עיני עברים תראינה. מי זה העברים? זה אנחנו, העברים. בסוף נראה, יש לנו תפילה. ותחזינה עינינו בשוחה לציון ורחמים. משמע אם כן שבזמן שיבת ציון יש סכנה שלא נראה. עד כאן החלק הראשון. הנקרא חוכמת הקודש. מכאן ואילך החלק השני, הנקרא הגיון הקודש. מה ההבדל בין... כן, בבקשה. אף על פי ש... אם זה כוונה, אף על פי ש...
אז לפי כאילו פה הייתה צריכה לבוא רוח הנבואה.
כן, לפי דעתו היא התחדשה. מה זה רוח הנבואה? זה למשל הנטייה התנכית שמתגלה בציונות הרומנטית. כן. למשל, זה שבן גוריון רצה שישנו את כל השמות משפחה הגלותיים של הקצינים. כן. אז מה ההבדל בין חוכמת הקודש לבין הגיון הקודש? חוכמת הקודש זה החלק החוכמתי. לא, שני החלקים הם תיאורטיים. גם חוכמת הקודש וגם הגיון הקודש הם תיאורטיים. אבל האחד הוא חוכמה והשני בינה. מה ההבדל? החוכמה רואה את הדברים מצד כללותם. זה היקפי. הבינה היא מנתחת. אז החלק הנקרא הגיון הקודש הוא החלק שמנתח את דרכי הקודש. בסדר? לכן זה בא אחר כך. זה עמוד קוף נון תת. כן. יש כאלה שמתחילים מכרך שלישי בכלל. ממוסר הקודש. נתחיל מדברים קרובים אל הנפש שלנו, מוסר הקודש. כן, אבל הרב הנזיר לא סידר את זה ככה. מה אני אעשה? כן? הרב הנזיר הוא ראה את הדברים מגבוה. זה כמו שתגיד. למה הרמב״ם מתחיל מזה שיש אלוהים? קודם כל שיתחיל מזה שצריך לאכול כשר. אגב, מעניין מאוד, איך השולחן ערוך מתחיל? מה כתוב בהשכמה? מה המילים הראשונות? התגבר כארי לעבודת בוראו, שיהיה הוא מאיר השחר. עכשיו, להתגבר כארי לעבודת בוראו, זה מניח שיש בורא. אז למה לא כתבת את זה? תגיד, יש בורא, ואחר כך צריך להתגבר. כן? השולחן ערוך בנוי על ההנחה שאתה מכיר את הרמב״ם. הרמב״ם אמר לך שיש אלוהים, כן? איך אנחנו יודעים שיש אלוהים? כי הרמב״ם פסק את זה. ואין שוב פוסק שמאיר על כך שלא נהגו כך. אז אם כך, העיקר כדעה שיש אלוהים, נכון? ויש אומרים שאין, והעיקר כסברה ראשונה. כן? מה? ודאי, זה ליבוביץ' אמר דברים כאלה, כן, כן. עכשיו, אבל מה זה אומר? שעם הזמן, לומדי השולחן ערוך שכחו את הרמב״ם. ואז ניתקנו מהראשית. לכן מדי פעם צריך להחזיר את הראשית. לכן חוכמת הקודש והגיון הקודש לפני מוסר הקודש. האם זה גורם לקושי בלימוד? לא כל כך, הרי היה שאתה בכל זאת מגיע לשיעור הזה. טוב, שער שני הגיון הקודש. זה היה עמוד קוף נון תת. שאנחנו עוברים לעמוד קוף סמך. קוף סמך זה למעלה מכל הבנה. אנחנו לא מבינים. אבל בקוף סמך א' מתחילים קצת להבין. בסדר? יש פה מערכת הגיון הקודש. מה? אבל... מי כתב את המערכת? הרב הנזיר. הגיון הקודש הנבואי יסודותיו הם 1. ההופעה הנשמתית 2. הוודאות המקורית ג. הדמיון העליון. הם שלושת החלקים של הגיון הקודש. ההופעה הנשמתית היוצרת מלאה שטף זור אברקות צער יצירה ועדן גאולתה. תסתכלו בעמוד קוף סמך זין. התגלות היצירה. כן, זה הסבר של המילה היוצרת. אחר כך כתוב מלאה שוטף, מלאה שטף. אז אחרי הנשמה היוצרת, תסתכלו בפרק ד', שטף היצירה הנשמתית. אחר כך זוהר הברקות, זה ב... כן, זוהר הנשמה בעמוד קופה וקופה וו, הברקות והפסקות וכו'. צער יצירה זה פרק כף זין, חבלי יצירה, וכף חט, צער היצירה. ואחר כך, ועדן גאולתם, צער לעונג, מיצר לעדן, עצב הגאולה הנשמתית, גאולת היצירה הנשמתית. כל זה, הפרקים השונים של החלק הזה. כלומר, צריך להבין, כשהרב הנזיר כותב את זה, פשוט רוצה לתת לנו במשפט אחד את ההיגיון שיש לכל הפרקים האלה. ל-32 פרקים. בסדר? אז אני חוזר. ההופעה הנשמתית, היוצרת, מלאה שטף זוהר הברקות, צער יצירה ונגולתה. הוודאות המקורית. שוב, אתם, אם תסתכלו בפרקים, אתם תראו. הכללית עולה בדרגה מהשערות הגדולות, המגלות את האמת הנשגבה, והדמיון העליון המתאחד עם השכל, המורכב ברגש ורצון, מאחדות הרוחניות, עולה במעלות הנבואה, רוח הקודש, אספקלריה מהירה, זיירה הילאה, אור החיים של עתידה. כן, כלומר, זה מבנה של ההיגיון של הקודש, הלוגיקה של הקודש. יש לוגיקה מיוחדת, הגיון הקודש. כן, מה אתה רוצה להגיד? לא משנה מה שאתה רוצה להגיד? לשאול, לא, אחרי זה אני נותן שיעור במקום אחר, אני הולך לתת שיעור מחוד נורא, זה לא זה. לא פה. לא פה, יש לי שיעור במכון נורא, בשש וחצי, מה אתם רוצים? טוב, עמוד קוף סמך ב'. שוב אנחנו לא מבינים, זה למעלה מן ההשגה. עכשיו, קוף סמך ג', ההופעה הנשמתית. ההופעה הנשמתית, שוב, בעמוד קוף סמך ד', מפגישה אותנו עם תכנים נעלמים, זה מתחיל להיות יותר מדי. עוברים לקוף סמכה. קוף סמכה, ההופעה כשריד הנבואה. כן, ישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. ההופעה כשריד הנבואה. כל פעם שהלב דופק דפיקה רוחנית באמת, כל פעם שרעיון חדש והצילי נולד, הרינו מקשיבים, כמו כל מלאך השם דופק, נוקש על דלתי נשמתנו, מבקש שנפתח לו את פתחנו, את פתחנו, למען יופיע אלינו בחיר הדרו. המילה דופק, אם כן, יש לה פה שתי משמעויות, גם משון דפיקה הקשה בדלת, וגם דופק כמו בדם, הזרימה של הלב, לפי קצב מסוים, זה הדופק. אז יש גם דפיקה רוחנית. דפיקה רוחנית, כלומר, מופיע רעיון נוסף, הופעה עליונה, כל מלאך השם דופק. וכל מה שנפגשו ברוח יותר משוחררה, בלב יותר טהור, ברגש יותר איתן ונערץ, בחשק יותר פנימי ורציני, לאהבת היותר נשגב, היותר מכובד ומרומם, ככה המון נשמות מוצלות אלינו יופיע. ויזריח בנוגו את חשקתנו. נשלח לנו נשמות המתאימות לקבלת הרשמים האלה. כלומר, הרשמים מתקבלים לפי גודל הנשמה. ואם הרשמים מתקבלים אצלנו, אז גם נוצרות, נאצלות אלינו, נשמות מעוצלות, כלומר, הבאות מעולם האצילות, כדי לקלוט את הרעיונות האלה, ולהזריח בנוגהם את חשקתנו. ומעשינו, מתננו עם העולם הרוחני האובייקטיבי, ילך הלוך ויתקדש, והיחסים ילכו ויתחזקו, ההרגל יפעל עלינו ליישב דעתנו במנוחה ובצילות הדעות ובחישרון ההופעה, השריד מגדולי התורה הנבואה, הוד הנבואה, יחל לפעם אותנו ויביא לנו בכנפיו מרפא. בטוחים נהיה מכל הזיה, מכל רשעה, מכל שקר, שאפשר להדמיון להעליב אותנו בהם, אם נחזיק בחוזקה בעץ החיים של תורת אבות, בנועם מוסרה, במצוותיה ופיקודיה, בכל אורחות החיים, ביחסנו הנאמן לאדם הכללי, למשפחה ולאומה, לחיים ולכל משלותיהם. ועם זה אנחנו צריכים כלל להיות כבולים לכבלים החברתיים, שהם מחנקים את הרוח העליונה החופשית, שהם מחללים את הקודש, הבא מעולם העליון מעלמא דחירו, אשר שם דרור נתן לסרעפים, חירות מוחלטה לשאיפה, חופש גמור לנטיית הרצון וליצירה. וכגודל החופש, כן תגדל הקדושה, כה יתרובבו החיים ואני בשם אלוזה, הגילה בלוי אישם. יצייר לו כל אחד באמת ופתמים מה שנשמתו מראה לו, יוציא את תנובתו הרוחנית מהכוח אל הפועל בלו ספטי רמייה, ומנצוצות כאלה אבוקות אור יתקבצו ויעירו את כל העולם מכבודם בחלקי אמת פנימית כאלה, האמת הגדולה תופיע. פרק ב'. לא, בעצם, אני חושב שבינתיים נפגשנו עם התוכן. כן, מה אתה אומר?
בקשר לפסקה השנייה שאמרת שגודל הנשמה מגיע, מדובר פה על רעיון לבן אדם יחיד או שבא לעולם? לא הבנתי כאילו את הקטע שנשמות מואצלות לעולם.
כלומר, ככל שאנחנו יותר מפתחים רגישות אמיתית אל התכנים העליונים, כך אנחנו ממשיכים מהעולם העליון, מהאשכול של הנשמות, נשמות המתאימות לקלוט את הדברים האלה.
נשמות חדשות.
כן.
תוספת
בדיוק. נשמות חדשות. כן.
טובים יותר ונהלים יותר אלינו?
כן, אבל זה לא עיקר העניין. טוב, עד כאן להיום. שלום.